הנושא שאנחנו התחלנו ללמוד פעם שעברה, זה אותה סוגיה שעוסקת איך מתגברים על היצר הרע. אני רוצה לחזור על הפשט בגמרא, במסכת ברכות, כתוב ככה. אמר רבי לוי בר חמה, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו. אם ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר אמרו בלבבכם. אם ניצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר על משכבכם. אם ניצחו מוטב, ואם לאו יזכיר לו יום המיטה, שנאמר ודום וסלע. זאת הסוגיה שהתחלנו ללמוד פעם שעברה. אני רוצה קודם כל להתייחס אל הפשט. מה זאת אומרת ירגיז יצר טוב על יצר רע? קודם כל דיברנו על זה שכל אדם נולד עם שני יצרים, יצר טוב ויצר רע. האלוקים הטביע בתוכנו את שני היצרים האלה. זה לא דבר זר, זה דבר מוטבע, דבר שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. כמו שנאמר, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, ויצר בשני יהודים. אומרים חז"ל, למה שני יהודים? ללמד אותנו שכל אדם, הקדוש ברוך הוא יצר אותו עם שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. ויש מאבק בין שני היצרים האלה. אין אדם שאין לו מאבק בין יצר טוב ליצר רע. והמציאות הזאת של מלחמה פנימית כזאת בין היצר הטוב ליצר הרע, כיצד מתמודדים עם זה וכיצד מנצחים את היצר הרע, על זה עושה כאן הרב זצ"ל בסוגיה. אז קודם כל, לעולם יעשה אדם מלחמה, ככה אומר רש"י, יעשה מלחמה עם היצר הרע. זאת אומרת, צריך להילחם עם היצר הרע. והרב קוק זצ"ל קצת מעמיק בסוגיה הזאת. מה זה המלחמה? מהי מטרת המלחמה הזאת? וכיצד בכלל אפשר להכניע את היצר הרע? ואולי זה בכלל לא טוב להכניע את היצר, הרי זה דבר שמוטבע בנו. למה שהיצר לא יחגוג קצת? אני סתם אתן לכם סיפור. תראי, יש כאלה שמעשנים סיגריות. יש כאלה אנשים. אנשים, היה כאן תלמיד, עכשיו הוא כבר אברך, ברוך השם, אבל היה כאן תלמיד שהיה מכור לסיגריות. ובשבילו הסיגריה זה היה היצר הרע. ממש היצר הרע. אבל מה לעשות? הוא מכור לסיגריות. והוא בא אליי להתייעץ, הוא היה בחור כבר מדי מבוגר, הגיע כבר ל-18 וחצי, 19, רצה להתחתן. הגיע, כתוב בן 18, לחופה. אני קצת מגזים, כן? היה בחור קצת מבוגר. ראיתי שהוא באמת אדם שמכור לסיגריות. אמרתי לו, תראה, אתה... אם אתה לא תהיה מכור לסיגריות, אני מברך אותך, תתחתן. באותו יום שאתה לא תהיה מכור לסיגריות, אתה תתחתן, או אתה תמצא בחורה ותתחתן, וכך היה. לקח לו חצי שנה, עד שהוא יצא מהסיגריות האלה. הוא בא לבשר לי, אחרי שהוא כבר נגמל מהסיגריות, הוא בא לבשר לי, אומר לי, אתה יודע מה? מצאתי אישה והתחתן, הקים בית בישראל, ברוך השם. היה לו יצר הרע, היצר הרע שלט עליו. אמרתי לו, תראה, אם אתה תגיע למדרגה כזאת, שאתה שולט על היצר הרע, אתה לא נשלט על גדי היצר הרע, אתה מתאים להקים בית בישראל. לחיות עם עוד מישהי, אתה חייב להתגבר על עצמך. אם אתה לא מסוגל לעניין של ההתמכרות הזאת של הסיגריות, יש לך בעיה עם האישה אחר כך. וכך היה, ברוך השם, כדוגמה. עשה מלחמה עם היצר, לקח לו קצת זמן, כל מלחמה לוקחת זמן, לא כל מלחמה היא מלחמת בליץ, כמו שאומרים. לקח לו קצת זמן, התגבר, וברוך השם, זכה למשהו זכה. צריך לעשות מלחמה עם היצר, לא לתת ליצר לשלוט עלינו. הרב במאמר אומר, לא רק שלא צריך לתת ליצר לשלוט עלינו, אלא צריך לתת ליצר הטוב לשלוט על היצר הרע. לא לבטל את היצר הרע, אלא לשלוט על היצר הרע. יש הבדל אם אתה מוחק את היצר הרע, או אם אתה רק שולט על היצר הרע. ובאמת כשיש חיי משפחה, אתה צריך לכאורה את אותם יצרים ואותם תאוות, כל הדברים האלה שמביאים ילדים לעולם. אתה צריך אותם, צריך לשלוט עליהם. שליטה, זה דבר חשוב מאוד. אם אין שליטה, לך תנהל חיי משפחה, כשאין שליטה על כל מיני יצרים וכל מיני תאוות והדברים מהסוג הזה. אז בוא נראה את הדברים אצל הרב. איך מנהלים מלחמה ולאיזה מטרה מנהלים את המלחמה עם היצר הרע. וכל אחד עם היצר הרע שלו. דרך אגב, היצר הרע משתנה מגיל לגיל, ממצב למצב. כל אחד עם היצרים שלו, וכל אחד יכול לדמיין לעצמו. יש כאן בטח מישהו עם יצר הרע. יש כאן מישהו עם איזה יצר הרע. נדמיין לעצמו את היצר הרע שלו. בוא נראה איך מתמודדים עם היצר הרע הזה. אומר הרב, תראו בסעיף בקף דלת, כן. הכוחות שבאדם, הטובים והרעים, תכליתם להשתמש בהם בדרך הטובה. גם אותם כוחות שלכאורה על פניהם נראים ככוחות רעים, הרי זה מוטבע בנו. אלוקים מטביע בתוכנו. רק צריך באותו כוח שהוא נראה לנו על פניו כרע, צריך להשתמש בו לטובה. תכליתם להשתמש בהם בדרך טובה. על כן, כוחות הרעים שמצד היצר הרע, אין זה עצה טובה להחלישם ולמעטם. מה שנקרא בלשון שלנו, למחוק אותם. זה לא התכלית. המטרה היא לא למחוק את אותם יצרים. כי לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טובה, ולא יוכל ליהנות מטובם של אותם כוחות שעל פניהם נראים רעים, נראים, אז צריך לכוון אותם לכיוון החיובי, את אותם כוחות. מי אומר את המאמר הזה? ריש לקיש. ריש לקיש עצמו ידוע עליו שהוא היה ראש כנופיה. הוא היה ליסטים, ולא סתם ליסטים. היה אדם אלים ביותר. והוא פגש את רבי יוחנן, והוא אומר לו, רבי יוחנן, אדוני, כל הכוחות שלך, אל תבטל אותם. חילך לאורייתא. את אותם כוחות, אותו מרץ, אותם כוחות אדירים שהיו לו, בוודאי בתור ליסטים, את הכוחות האלה תכוון אותם ללמוד תורה. לא לבטל את הכוחות האלה, אלא לכוון אותם באופן, בכיוון חיובי. כמו שבחסידות אומרים שמכל אחד אפשר ללמוד. אז היה פעם, אמר חסידי כזה, אומרים שגם מגנב אפשר לגנוב, ללמוד. מפורץ. מה אפשר ללמוד מפורץ? באיזה שעה קם בלילה הפורץ, אתם יודעים? בדרך כלל. לא, אני לא מדבר על פורצים ביום. זה שודדים, זה משהו אחר. ההבדל בין גנב לשודד, ששודד הוא לא מתבייש, הוא שולף באמצע היום שודד מישהו ברחוב. אבל אלה שקמים בלילה באמצע הלילה נכנסים. כן, גם קוראים להם פורציה, אני לא רוצה להתיחד. אבל הוא קם בשעות הקטנות. אז הוא אומר, צריך ללמוד מהם. איך אדם קם באמצע הלילה לעשות תיקון חצות, ללמוד תורה. ואיזה מתח, הוא לא נרדם בכלל. הוא כל הזמן מרוכז במשימה. כל דבר אפשר ללמוד. גם מדבר כלכורה שהוא דבר שלילי, אפשר ללמוד. לכוון את הכוח הזה, זה היה רב גדול, הרבי מאוסטרופצה, זכר צדיק לברכה, שאבא שלו היה אדמור, הרבי מאוסטרופצה היה אדמור. והוא היה אדם מאוד שכיבדו אותו בפולניה, הוא היה אבל הוא היה, בדרך כלל האדמורים מיוחסים לבעל שם טוב. יש שרשרת, דור אחרי דור. אבל הוא היה אדמור חשוב ביותר, אבל לא מיוחס. למה? כי אבא שלו היה אופה. אופה. והוא תפס את עצמו בידיים, והחליט להתמסר ללימוד תורה, ולעבודת האלוקים, לעבודת השם, ונהפך לאט לאט, נהפך לאדמור חשוב, שדרך אגב, הסבא שלי, זכרונו לברכה, הוא היה תלמיד, היה לומד איתו יחד עם הרבי מאוסטרוצה, באוסטרוצה או בפולניה. אז הוא סיפר איך הוא נהפך לאדמור. הוא אומר, אבא שלי היה אופה. אופה, מתי קם בדרך כלל להפות את ה... את ה... מתי? באמצע הלילה. אתם לא עבדתם באנג'ל? מה זה? חלק מתלמידי כאן עובדים, היו עובדים, אני לא יודע, היום קמים באמצע הלילה, הולכים לאפות. הוא אומר, אבא שלי היה קם עוד בשעות הקטנות של הלילה, להכין את הבצק ולאפות את מה של לאפות ולמכור וכל זה. אמר, לקחתי, אמר, אם אבא שלי קם לאמצע הלילה לאפות לחמים וכל זה, אני רוצה ללמוד תורה, אני גם אקום באמצע הלילה, בתור נער, בתור ילד. וככה להתרגל לאט לאט, להשתדל, להתאמץ ולהגיע למה שהגיע. אבל נחזור לעניין של הרב. הרב אומר כאן, הכוחות, מה שנקרא בעינינו, כי יצר הרע, יש בזה דברים חיוביים. אומרים חז"ל, בלי יצר הרע לא היו ילדים. בלי יצר הרע לא היה אכילה. יש אנשים שמאבדים את התאבון, תאבון מלשון תאווה. לא היו אוכלים. אז היצר הרע יש בו גרעין חיובי. רק מה? צריך לתת ליצר הכוונה, לכוון אותו בכיוון החיובי. זה המלחמה ביצר הרע. המלחמה ביצר הרע זה לא לבטל את היצר הרע, אלא לקחת הכוחות האלה ולכוון אותם, שיהיו נשלטים על היצר הרע טוב, לכוון אותם בכיוון חיובי. בוא נראה את זה בתוך. כי לפעמים נצרכים לתכלית טובה, כן? היצרים הלא טובים, ולא יוכל ליהנות מטובם. על כן, הטוב שבהדרכות ובמלחמה שמנהלים נגד היצר רע הוא, שיהיו הכוחות כולם במילואם וטובם, כולל היצר הרע, רק שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש, והרעים יהיו כפופים תחת ידם. בין השאר, אומרים חז"ל, למה בעצם היצר הרע בא אל האדם? בשביל שהאדם, על ידי זה שהוא מתגבר על היצר רע, יש לו שכר יותר גדול. אומרים לגבי לימוד תורה, לפי אדם יש לו יצר רע לא ללמוד תורה. אבל אם הוא תופס את עצמו, והוא מתגבר על הנטיות שלו לבטל תורה, והוא לומד תורה מתוך שהוא מתגבר על היצר רע, אז לימוד התורה שמתוך התגברות על היצר רע, הוא הרבה יותר מאשר לימוד התורה שבא לו בקלות. אם האדם בא לדוגמה למכון מאיר, למרות שיש לו קשיים עצומים לבוא לכאן, נפשית ומעשית וכל זה, ובכל זאת הוא מתגבר על הדבר הזה, הוא מקבל פי מאה שכר בשמיים ובארץ, מה שהוא בא לכאן, והכל בקלות, והכל מסתדר, ואין לו קשיים, ואין לו לחצים, ואין לו שום דבר. זאת אומרת, על ההתגברות מקבלים שכר. לא רק בגלל הדבר הזה. לכן הוא אומר, היצר הרע, הוא, יש בו דבר טוב, שמידת הגבורה, שהיא מזכה אותנו, על ידי זה שאנחנו מתגברים, היא מרוממת אותנו, היא מחזקת אותנו. אלא מה? שהיצר הרע צריך להיות כפוף ליצר הטוב. רק שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש, והרעים יהיו כפופים תחת ידם. כי באמת גם הרעים טובים הם. למה הרעים טובים הם? הכל מה? הכל לטובה. כל דוד רחמנה, לתמיד, הכל הוא עושה לטובה. נכון שזה נראה לך רע, אבל בתוך הרע הזה תמון איזה גרעין חיובי, דבר טוב. אתה לא רואה את זה עכשיו. אתה, בתור אדם שיש לך יצר רע, וכל אחד עם היצר שרע, צריך לראות זה אתגר, איך להשתלט עליו, ולכוון אותו, את אותם כוחות, באופן חיובי. הכלל הזה, כן, הכלל הזה שבכל דבר יש דבר טוב, גם בדבר שעל פניו נראה כדבר לא טוב, הכלל הזה הוא כלל מהותי, כלל יסודי, זה לא מילתא זוטרא תאי הדבר הזה. לכן אם יש לאדם קשיים, ואין אדם בלי קשיים, של לקוחות כאלה ואחרים שמושכים אותו כלפי מטה, כמו שנקרא היצרים הרעים, הוא צריך לראות בזה אתגר, איך להתמודד, איך להתרומם. ואדרבה, המקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. מדוע? אומרים לך חז"ל, בעל תשובה היה צריך להתגבר. היה לו יצר רע, צריך להתגבר. זה מעלה גדולה מאוד, מה שאין כן, צדיק גמור. שהכל בא לו בקלות, הכל בא לו בלי מאמץ, בלי השתדלות. אז לא רק בגלל הדבר הזה, צריך להגיד ליצר רע, מה צריך להגיד לו? תודה רבה, יישר כוח. או אברהם אבינו, 10 ניסיונות, הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו. ניסיונות לא קלים. למה? מתוך שהוא מחבב אותו. לנסות אותו גם מלשון, להתנסות מלשון להתעלות, לעלות למעלה. כמו שאני אומר לחתנים, אחרי חתונה, בדרך כלל, נו, איך זה להיות נישואים? אז חלק מהם, תראה, זה גם ניסיונות, וגם התנסות. כל מי שמתחתן, הוא מתנסה. זה לא פשוט לחיות עם אדם שונה. עד היום התרגלת להיות רווק, הכל בסדר, הכל הסתדר. פתאום אתה צריך להיות עם מישהו אחר, אתה צריך להתחשב בו, אתה צריך להתגמש איתו, להתפשר איתו, על הרבה דברים, כן? אז זה מצד אחד ניסיונות, אבל מצד שני זה גם התנסות מלשון התעלות, מתנסה, מתעלה. כן, אותו דבר גם כאן. אם הקדוש ברוך הוא סידר לנו יצרה, זה בשביל שאנחנו על ידיו דווקא נתעלה, נתגבר, איך צריך לראות את החולשות האלה ואחרות שנמצאות בתוכנו. זה מזכיר לי, נהג לספר, לפני שנים רבות, קיבלתי מכתב מאסיר מבית סוהר, מכלא רמלה, שהוא המקצוע שלו, יש כל מיני מקצועות, המקצוע שלו היה באמת שודד. יש מקצוע כזה, שודד. הוא כתב לי את זה במכתב, אני לא הכרתי, אף פעם לא ראיתי אותו בפנים, אני חושב שהוא שלח לי את זה, לא יודע אפילו למה, אבל איך אומרים, שלח לחמך אולי, אומר, שלח לי את המכתב, כמה מכתבים שלח לי. אז הוא אמר לי, כותב לי במכתב, שהוא, זה כבר שנים הוא עוסק בשוד, בדברים מהסוג הזה, ויום אחד תפסו אותו ודנו אותו לשבע שנות מאסר, בכלא רמלה הוא ישב, והוא אומר לי, תשמע, במכתב הוא אומר, אני רוצה להגיד תודה רבה לשופט. בדרך כלל, מי שנידון, אז הוא, יש לו קפדה, וואי, וואי, איזה עונש וזה. הוא אומר, לא, אני רוצה להגיד תודה רבה לשופט. הוא פתח לי את העיניים. פתח לי את העיניים. הוא אומר, פתאום הבנתי. כל החיים שלי, לאן התגלגלתי, לאן הגעתי. זה שאני עכשיו יושב, אני אומר, תראה מה זה. דווקא זה שהוא שפט אותי, וזה ששם אותי בצוהר, התחלתי לראות את הטוב. התחלתי לראות את הרע, אבל גם את הטוב. להבחין בין טוב לרע, זה כבר מדרגה גדולה מאוד. הוא גם משתפך בניבו, מצטער על כל מה שהוא עשה וכל זה, ומקווה שיותר הוא לא ימשיך בדבר הזה. לכאורה, דווקא ההידרדרות שלו, זה שהוא היה שבוי בתוך חולשות כאלה ואחרות של עולם תחתון כזה, כן? דווקא הדבר הזה פתאום רומם אותו, העלה אותו, פתאום הוא גילה את הטוב מתוך הרע, במדרגה גדולה. לגלות את הטוב מתוך הטוב, זה לא דבר גדול, אבל לגלות את הטוב מתוך הרע, זה היצר הרע, לגלות את הטוב. דווקא בגלל שהיה לך יצרה והיית נשלט על ידי היצרה ואתה עכשיו שולט על היצר הרע, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. וזה יכול להיות לרגעים, זה יכול להיות לשנים, זה יכול להיות על כל דבר. ההתגברות, מידת הגבורה, היא מזכה את האדם, היא מעלה את האדם. ומתי צריך את מידת הגבורה? כשיש לך את החולשה ואתה מתגבר על החולשה. זה מה שהרב אומר, שאנחנו נלחמים היצרה, אבל הכוונה היא שדווקא ההתגברות על היצרה היא לא תבטל את הכוחות האלה, אלא תכוון את הכוחות האלה באופן חיובי, שהם נשלטים על ידי אותו אותם יצר טוב. כי באמת, גם הרעים טובים הם. המתי? בתנאי, בשומרם את גבולם, בכל דבר יש גבול. היה הרב נריה, זכר צדיק לברכה, אז היו, אני אחרי גם אפילו כאן בחדר אוכל במכון מאיר, נוהגים, החבר'ה נוהגים לברך אחת השני באוכל לתאבון, תאכל בתאבון. אז הוא היה ככה, היה לו וורט כזה, הוא אומר, לא, אל תגידו לתאבון, תגידו לסובע. למה לסובע? תאבון זה, איך אומרים, זה תאווה. אדם אוכל לסובע נפשו, צדיק אוכל לסובע נפשו. תגידו לסובע, אל תגידו לתאבון, תאווה. אבל מצד האמת, תארו לעצמכם שאין לנו תאבון. או, כמה הדבר הזה מסוכן. אדם אין לו תאבון לאכול, הוא לא אוכל. אבל ככה היה זה בתאווה. גם בתאווה הזאת שיש לנו לאכול, יש בה חיוב, כמובן. אם לא היה לנו תאבון, לא היינו מזינים את עצמנו. אבל בתנאי, שיהיו גבולות, זה מה שהרב אומר, בגבולות. בסדר, השם מטביע בתוכנו את היצר הזה של התאווה לאכול, אבל בגבולות. תאכל אוכל בריא, תאכל בזמן, תאכל בצורה מסודרת, כל הדברים, ואל תהיה, אל תיתן לתאווה לשלוט עליה. אני נוהג לומר, איך יודעים אדם בעל תאווה או לא תאווה באוכל? זה לומדים איך האדם אוכל. יש אנשים שהם רעבתנים, קוראים להם. כשהם אוכלים בצלחת, הם מורידים את הראש לצלחת ואוכלים ככה. לא, באמת, תשימו לב היום בצהריים בחדר אוכל, על החברים שלכם. ויש אדם שהוא אוכל, הוא לוקח את הכף או את המזלג, לקח את האוכל, מרים אותו לראש. מרים את האוכל. הראש זה מהשכל שלך, האישיות שלך, זה האדם, זה השכל. זה הפרה, אני לא יודע אם שמתם לב, איך פרה, איך פרה אוכלת מהיבוס? היא מרימה את הראש או מורידה את הראש?
מורידה
את הראש, כן. אז זה נקרא שהוא מכור לאוכל. כשהוא אוכל, הכל מת. גם השכל מת. מוריד את הראש לתוך הצלה. כמו בהמה, בהמי. כן. אבל אדם, לא, אדם צריך לאכול, לרומם את האוכל, להרים את האוכל מהצלה. בתלונה, לחשוב, מה אתה אוכל? כמה אתה אוכל? בצורה כזה, זה, אתה צריך לאכול בוודאי. אבל כאן אתה שולט על היצר, כאן אתה נשלט על היצר, על ידי, כדוגמה. צריך לדעת את הגבולות. אותו דבר לגבי תאוות בצע. יש אנשים שהם הם פשוט אוהבים כסף. אני לא יודע, ראיתם אנשים כאלה. לא ראיתם פעם אנשים כאלה. הם בשביל כסף מוכנים לעשות הרבה דברים. אז אם נניח, הוא, יש לו בסטה, הוא מוכר ירקות, הוא מוכר מזון. אז יש אנשים שבאמת הם, אין להם גבולות. הם יכולים לשים לך סחורה מקולקלת מתחת לסכין ומעל זה, זה. הם שום גבולות. העיקר מה? העיקר להרוויח, כן. הוא צריך להרוויח, הסוחר הזה, או הבעל בסטה, הוא צריך להרוויח. בסדר, אבל תן ליצר הטוב לשלוט עליך. תהיה ישר, תהיה אגון, תרוויח ביושר. אל תהיה רמאי ושקרן או משהו כזה. אז זה היצר רע. אני לא מקנה בסוחרים. אני זוכר פעם, הייתי בצעירותי, הייתי קונה מחנה יהודה. והייתי אוהב לקנות אצל מישהו שהיה לו בסטה אחת, שהוא היה ישר כמו סרגן. אם פעם היה איזה משהו במשקל, משהו טעות, הוא אומר, רגע, רגע, אני מסתער מאוד, אני כאן כמה גרמים אפילו. היה ישר כל דבר. אבל אם אדם, הוא לא, אין בו את השליטה על עצמו, לא שולט על עצמו, מה אכפת לו? להרוויח עוד כמה גרושים, עוד כמה דברים. אז כל רגע ורגע הוא צריך לשלוט על עצמו, על אותה יצר הרע שהוא רוצה. להרוויח מה שיותר על חשבון ערכים, על חשבון אמת, על חשבון צדק, על חשבון דברים כאלה ואחרים. אז לא שלא צריך את הרווח, אבל בגבולות. זה נקרא שהיצר הטוב שולט על היצר הרע. מכוון אותו. זה החלק הראשון. לעולם יעשה אדם מלחמה נגד היצר הטוב, אבל לא בשביל לבטל, נגד היצר הרע, אבל לא בשביל לבטל אותו, אלא בשביל לשלוט עליו, לכוון אותו. אבל מי שנפשו לא נתערה כל כך, זאת אומרת, הוא, כמו שאמרנו, היצר הרע באמת שולט עליו. הוא לא מצליח מתוך הכרה לכוון את היצר הרע לכיוון טוב, או לתת לו את הגבולות שלו וכו'. אלא ממש הוא מכור ליצר הרע. אינו מרגיש יופי הדרכים הטובות. כן, כמו שיש אנשים שהם מה שנקרא מחוספסים יותר, גסים, והם לא מרגישים את הדרכים הטובות. שיקבלם מהתורה והלימוד. זאת אומרת, אם הוא לא לומד תורה, הוא לא מרגיש שהוא לא בסדר. אני אתן דוגמה מוחשית בזו. לפעמים יש מה שנקרא אלימות, אלימות במשפחה. יש כאן אחד התלמידים שלנו, מי שמכיר אותו, משה רובחה, לומד כאן הרבה שנים. המקצוע שלו היה, גם היום, הוא עובד סוציאלי. המקצוע שלו זה לטפל בגברים שהם אלימים בתוך המשפחה. יש אנשים כאלה שהם אלימים בתוך המשפחה. זה אלימות פיזית, אלימות מילולית, זה לא משנה, יש אלימות כזאת. אז יש לו איזשהו דרך, שיטה, איכשהו עוזר לאנשים האלה לצאת מהמציאות הזאת של ה... שהם לא מרגישים, זאת היא הבעיה. הוא אומר, אנשים האלה, הם לא מרגישים שהם לא בסדר. הם לא מרגישים שהם אלימים. אומרים להם, תראה, מה אתה מרביץ לאשתך? הוא אומר, אני? אני מחבק אותה. בכלל לא מרגיש בזה. איך אתה מדבר עליה? אני? מותק, צוף. למרות שהוא פוגע בה, משפיל אותה, מוריד אותה ענפה. יכול לקרוא דבר כזה. ויש מצב כזה, שאדם הוא לא חש ולא מרגיש שהיצר הרע שולט עליו. והוא חושב שהיצר הרע זה הנורמה. ככה חיים. אני הבאתי דוגמה קיצונית קצת לה. שככה זה הנורמה, ככה צריך לחיות. אז איך נוציא מאדם כזה, שהוא משוכנע, שהדברים הלא טובים הם טובים, איך אתה תיישר אותו? איך תביא אותו למצב כזה שהוא יוכל להסתכל מה שנקרא במראה, ויראה כמה הוא מכוער, וכמה הוא לא טוב, וכמה זה לא בסדר. איך עושים דבר כזה? מה אומרת הגמרא? יעסוק בתורה. כשאדם עוסק בתורה, הוא מסתכל במראה. התורה נותנת לו עמות מידה, קנה מידה, מה זה טוב, מה זה לא טוב. אני תמיד נותן דוגמה עם כיבוד אביהם. יש כאלה ילדים, גם כשמתבגרים, הם לא מדברים יפה על ההורים שלהם. בחוצפה, בעזות, לא, הם לא מדברים יפה. עד שהם באים למכון מאיר. באים למכון מאיר, כתוב בתורה, מה כתוב? כבד.
את אביך ואת
מי? ואת אשתך? תגיד, ידידיה.
את אשתך.
ואת אשתך. יותר מאת עצמך. זה כתוב בתורה.
כתוב.
איך אתה יודע? פתאום הוא קורא, צריך לכבד את ההורה. הוא שואל את עצמו, רגע, איפה אני? איפה זה? ופתאום הוא מרגיש שהוא לא בסדר. אומנם זה מצייר אותו, אבל הצער הזה זה התיקון שלו. כדוגמה, האדם שהיצר הרע שולט עליו, הדברים הלא טובים שולטים עליו, איך הוא יצא מדבר שהוא משוכנע שהוא טוב? יעסוק בתורה. יעסוק בתורה, יראה, אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי על תעזור. אני נהג לספר סיפור שהיה כאן עם בחור, סיפור לפני הרבה שנים. בחור שהוא היה מסוכסך עם אביו, זיכרונו לברכה, אביו כבר נפטר. הוא היה עד כדי כך ששבע שנים הוא לא דיבר איתו. פשוט לא היה ברוגז עם אבא. לא מדבר איתו. אבא כנראה היה טיפוס לא קל, נאמר, אני אומר, זה בלשון המתה. היה לו כעסים גדולים על האבא שלו. הוא לא דיבר איתו, פשוט לא דיבר איתו. יום אחד אני, והוא חזר בתשובה, היה ימאי הרבה זמן, אפילו קצין על הים. כן. הוא בא לכאן והוא חזר בתשובה מסיבה זאת או אחרת, כבר לא זוכר מה הסיבה. יום אחד אני רואה אותו בבית המדרש, יושב עצוב ככה, מול הספר, עצוב באמת. מה קרה לך? הוא אומר, תראה, כתוב כאן, כבד את אביך ואת אמך. בוא נגיד לך, אני עם אבא שלי כבר לא מדבר שבע שנים. מה לעשות? אני לא יכול לדבר איתו. לא מסוגל לדבר איתו. אמרת, אתה יודע מה? זה כתוב בעשרת הדיברות. בוא נראה מה כתוב בשולחן ארוך. בעשרת הדיברות זה תורה שבכתב. והתורה שבעל פה זה הפרקטיקה. איך מיישמים את כבד את אביך ואת אמך. הסתכלנו בשולחן ארוך, איזה כיבוד אביהם. כתוב, להיזהר מאוד מאוד, פעמיים כתוב, להיזהר מאוד מאוד בכיבוד אב ואם, גם כשההורים הם אנשים קשים. כתוב, הגמרא מביאה דוגמאות של הורים שפוגעים בילדים ומגלגלים בהם, כל מיני סיפורים, לא רוצה להאריך כרגע. אז הוא אומר, מה אני אעשה, מה אני אעשה, תראה. אבל אני אומר, זה כתוב, הוא היה בחור ירא שמיים, הוא קיבל עצמו על מלכות שמיים. אמר זה לו, תשמע, אתה תטלפן לאבא שלך, תתגבר, תרים טלפון, דבר איתו. וכך היה. והרים אליו טלפון, ואני קיבלתי מידע מהצד השני של השיחה, זה היה לפני הרבה שנים, אז לא היו טלפונים סלולריים וכל הדברים האלה, ואבא שלו עבד במפעל גדול בדרום הארץ, ושם היה רמקול, והיו קוראים לפועלים, לאלה שנמצאים, קוראים להם ברמקול. ופתאום מודיעים לו ברמקול, לאבא, יש לך שיחה מירושלים. אבא ניגש, מרים את הטלפון. הבן אומר לו, אבא, נבקש ממך סליחה. האבא התחיל לבכות, והילד התחיל לבכות, והם התחילו להתרגש כל כך. חזרו אחד אל השני. אבל אם לא היה תורה, יכול להיות שלא היה מדברים כל החיים. כי הוא היה בטוח שהוא עושה את הדבר הכי נכון בגלל ברוגז עם אבא. בגלל סיבה זאת או אחרת, זה הכי מוצדק. פתאום הוא רואה שלמרות שיש הצדקה לכאורה, בכל זאת צריך לכבד את ההורים. לגרום להם איזשהו נחת. אז הוא הרים לה את הטלפון. כדוגמה, הוא עושה מלחמה ביצר רע ולא מצליח. ויצר רע עדיין שולט עליו, אם זה ביחסי אנוש, או אם זה ביצרים, או בתאוות, או בדברים מהסוג הזה, יעסוק בתורה. המאור שבא מחזירה למותיו. זה דבר מנוסה, אין ניסיון יותר גדול מזה, במשך למעלה משלושת אלפים שנה. ניסיון כזה ארוך. עם שלם, עוסקים בתורה, זה לא המצאה מודרנית, נאמר ככה. זה דבר בדוק. אדם שיש לו חולשות כאלה ואחרות, שהוא נכנס לבית המדרש, הוא רואה את מה צריך להיות. פתאום הוא מרגיש בחסרונותם, בעיקר במידות שלו, כמה המידות צריכות לתקן אותם. אם זה לשון הרע, אם זה כעסים, אם זה עצבנות, אם זה. מתחיל להרגיש התנאי לתיקון זה הרגשת החיסרון, זה כלל גדול. כן? רק מי שמרגיש בחסרונותיו, הוא יכול לתקן אותם. אז יעסוק בתורה. אבל לפעמים גם זה לא עוזר. אדם נכנס לבית המדרש, יושב ועוסק בתורה, אבל היצר הרע עדיין שולט עליו. מה עושים במקרה כזה? ומעניין אתכם? למישהו יש שאלות עד לכאן? תעשו איתי חסד, אם אתם שואלים אותי, אתם מחיים אותי. יש שאלות עד לכאן? או, של כוח. יש כאן טעות במי שהכתיב את זה. השאלה, כיצד ניתן להבין, בארתי, לא בארתי, אלא בראתי צריך להיות. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. מתי יותר חשוב התבלין או התבשיל? תודה רבה. אני לא הבנתי את השאלה, מה זאת אומרת, מתי יותר חשוב התבלין או התבשיל? תודה רבה.
מה יותר חשוב?
מה יותר חשוב?
מתי שרים מה?
באמת, בספרי המוסר, גם מסילת ישרים מביא את הדבר הזה, אומר, התורה היא כמו תבלין או כמו תחבושת לפצע, נאמר כך. ואומרים חז"ל שאם האדם יש יצרה ויש לו יצרה, אין אדם בלי יצרה, התרופה היותר חזקה שמתקנת את היצרים של האדם זה העיסוק בתורה. אז זה התבלין, זה התבלין מבחינה הזאת שהוא מרפא את אותו יצרה. ולפי מה שלמדנו אצל הרב, אין כוונה לבטל את היצרה אלא לכוון את היצרה, היצרה יהיה נשלט על ידי היצרתו. זה הפשט כאן. אבל אני לא יודע מה השאלה, מה יותר חשוב, התבלין או התפשיל, התורה כאילו היצרה. זה לא קשור אחד לשני. אם התפשיל זה היצרה רע, אנחנו אומרים, אנחנו התבשלנו עם היצרה. נולדנו עם היצרה. וצריך לדעת לכוון אותו. זה הפשט כאן בדברים. כן, מה השאלה?
הרב דיבר על לבטל את היצרה רע או...
לכוון את היצרה.
לשלוט עליו עם היצר הטוב. רציתי לדעת אם יש את האפשרות בכלל לבטל את היצר הרע. אם יש דבר כזה.
כל דבר לא טוב בעולם, בשורשו יש דבר טוב. והסיבה היא פשוטה. הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את הבריאה כולה, ואת האדם בתוך הבריאה, זה לא משנה. הוא ברא את הכל לטובה. זה יסוד אמונתנו, שאלוקים לא רק בורא את העולם, וברא את העולם, ועושה את כל זה, אלא גם יש לו מחשבה טובה בכל דבר ודבר. לגלות את המחשבה הטובה, או לפי חכמים קוראים לזה הרצון הטוב, שנמצא גם בקליפות, גם ברע, גם בזוהמה, גם בכל הדברים האלה, זאת מלאכה לא פשוטה. זה יסוד גדול מאוד, להבין שגם מה שנראה בעינינו כדבר לא טוב, גנוז שם באיזשהו מקום, איזושהי מחשבה, איזו מגמה פנימית, מגמה חיובית. כן. זה יסוד אמונתנו. כל דאביד רחמנה לטעם אביד. כל מה שעושה אלוקים, הוא עושה את זה לטובה, גם מה שנראה בעינינו כדבר שהוא לא טוב. לכן, לא מבטלים את היצרה, כי הוא ברא לנו יצרה, בגלל סיבות חיוביות, כמו שחז"ל אומרים, אילולי יצר הרע לא היו ילדים בעולם. נתאר לך, אנחנו לא נוצרים. מה הנוצרים עושים? אתה רוצה להיות קדוש? אתה רוצה להיות קרוב לאלוהים שלהם כמובן? אז תהיה נזיר, לא תתחתן. אז היצר הרע לא יהיה לך. היצר הרע לא כאן, אבל הוא מגיע מכיוון אחר לגמרי. כמו שאנחנו חווינו את זה כעם ישראל, באינקוויזיציה, באכזריות, דת האהבה, שהיא הנזירים והקדושים כאילו התנתקו מהטבע, הדבר הטבעי ביותר של אצל כל חיה, אפילו כל צמח, הפרור ובור, זה דבר שהוא, הדבר שהוא מוטבע בכל בריאה, מהצומח והחי והאדם. אתה מבטל את הדבר הזה, אתה יוצר במקום זה דברים מעוותים במקומות אחרים, ובאותו מקום, כמו שאנחנו יודעים, מה שנעשה בסתר במקומות האלה. אז לכן, אומר, צריך למצוא את הנקודה החיובית ולכוון אותה. סליחה. זה מובן. עכשיו תשאל אותי איך עושים את זה. זה פשוט. שמה אתה יושב כאן? בשביל ללמוד. המאבקים, המלחמות עם היצר הרע מרגע לרגע לפעמים, מיום ליום, מגיל לגיל. אנחנו נמצאים ברוך אשרנו מה טוב חלקנו שיש לנו את ההתמודדות הזאת. זה הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זה מהות האדם, זה שהקדוש ברוך הוא, זה בצלם אלוקים עשה את האדם. היכולת שלנו לכוון, לשלוט על עצמנו, להשפיע על זולתנו, דרך ההתמודדות האינסופית הזאת שקיימת בכל אדם. במיתים חופשי, במיתים, כי האדם נפטר מן העולם, אין לו כבר את ההתמודדות הזאת. דווקא בעולם הזה, המורכבות הזאת, הלא טוב הזה כביכול, ולהוציא מהלא טוב את הטוב, זה העניין שלנו, זה המאבק הזה. המנגנון אמרנו קודם כל לעשות מלחמה ביצרה. אין לך כוח לזה, אין לך יכולות לזה, אין לך רגישות לדברים האלה, תעסוק בתורה. אבל גם זה לפעמים כאמור לא עוזר. כן, בבקשה.
עכשיו אמר ש... בעניין של הכל לטובה, כמו שבעצם שקורא לאדם משהו, אז הוא יודע שזה משהו רע כביכול, הוא יודע שזה בשביל נניח, לגדל אותו ולהביא אותו לאנשהו, שברור שזה משהו טוב בעצם. אז ככה שהעצם רע גם כן, איפשהו תפקיד שלו זה לאדם. אבל השאלה היא בן אדם שקורא לו איזשהו משהו, כמו שפתאום מתגבר עליו בעצם רע שלו, הוא יודע שזה בשביל להעלות אותו. לאיזה מידה זה קשור, או שזה קשור
לאמונה?
האם זה קשור למידה מסוימת? העניין של
סבלנות,
שהוא צריך בעצם
המתנה.
אם זה קשור למידה,
או שזה קשור לאמונה? תראה, זה נקרא הסתר פנים. לפעמים אדם באאוט, אתה שמעת מה זה אאוט? כדורגל שחקת פעם. מה זה אאוט בכדורגל, אתה יודע? מחוץ למשחק. לא, באמת, הכדור אף מחוץ ל... שבע יפול צדיק וכאן. אנחנו לפעמים באות כזה. זה נקרא בחזל, בפי חזל, קוראים לזה אסתר פנים. אסתר פנים זה מציאות של חושך. מציאות שאתה לא במשחק. שאתה לא יודע מה לעשות. אתה במצוקה גדולה. כן. תשאל אותי, מה עושים שהיצר רע שולט עליך?
אני שואל אם זה קשור לאמונה או למידה.
זה... אם אתה קורא לאמונה מידה, אז השאלה למה אתה קורא מידה, למה אתה קורא אמונה. נתחיל אולי מהדבר הפשוט, מה זה אמונה? יש כאן איזה דתי במקרה? מישהו כאן דתי אולי? יש לו אמונה או משהו? אתם לא דתיים?
כולנו.
צדיק באמונתו, יחיה. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ולא משנה אם אתה דתי או לא דתי. כל אדם יש לו אמונה. האמונה זה דבר שמוטבע בנו כמו שכל, שהוא מוטבע בנו, ככה האמונה מוטבעת בנו. הדבר הזה לומדים ממשה רבינו, שהוא אמר, ראה את ישראל שקועים בממתת שערי תומה במצרים, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, כשהוא שלח אותו למצרים, להוציא אותו למצרים, הוא אומר, לא יאמינו לי. הם כל כך שקועים, כל כך הם מספרי לשון הרע, ומה, אני רואה איפה הם שקועים, איך הם, לא ימי, אני אבוא ואגיד להם, בואו צאו למצרים, מה פתאום שייצאו? אז הוא גער בו, והראה לו שהוא דיבר לשון הרע על עם ישראל, והיד שלו יצא מצרה. אמר, הם מאמינים בני מאמינים. מה זה מאמינים בני מאמינים? האמונה, הם יורשים אותה. זה לא האמונה נקנית, אלא... אמונה שאנחנו נולדנו עם האמונה. מה זה האמונה הזו? אתה שואל אותי אמונה, אם זה מידה או אם זה אמונה. האמונה שמוטבעת בתוך כל אחד מאיתנו, זה מדרגות, צריך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, אבל זה מוטבע בתוכנו. זה ההכרה שאנחנו נמצאים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. שאתה נמצא בעולם שיש בו הנהגה, יש בו השגחה, יש בו מלך, יש לו יכולת, והוא מסדר ומנהיג את הכל, אבל השורה התחתונה, הכל לטובה. שהרצון של הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג, הרצון שלו מנהיג את כל ההוויה, כל ההיסטוריה, את כל הבריאה, את השמש, את הכוכבים, כל מה שאנחנו רואים, כל, לא רק שהמציאות היא קיימת, אלא יש מגמה בתוך כל המציאות הזאת. או בלשון שלנו יש רצון טוב בתוך כל, מכל המציאות הזאת שאנחנו חיים בתוכה. זאת היא האמונה. גילוי הרצון הטוב הזה שיכול להתגלות בצמח, באדם, בטבע, בקוסמוס, במיקרו, במקרו, בכל דבר שהוא, גילוי הדבר הזה, זה מדרגות בגילוי. אז יש אדם שבשבילו זה ניצוץ, פתאום הוא אומר, אני רואה כאן את הרצון הטוב של אלוקים, את ההשגחה של אלוקים, את ההכוונה של אלוקים. זה דבר כזה פשוט, שהוא הולך לפייס ומרוויח פייס ואומר, אה, יש אלוקים. לא משנה, זה דבר חומרי. ויש כזה אדם כזה שהוא בעל אמונה גדולה, צדיק באמונתו יחיה, הוא אומר, מלוך כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, הוא מלך העולם באמת, הוא מכוון את הכל, מסדר את הכל. לפעמים אדם, בגלל סיבות כאלה זאת, נמצא בחושך. הוא מאבד לכאורה, האמונה אי אפשר לאבד אותה, זה דבר שמוטבע בתוכנו. אבל היא קבועה אצלי, כמו גחלת קבועה. וצריך לעורר אותה, צריך לחזק אותה. אז תלוי, כל אחד לפי המדרגות. יש אנשים, סליחה שאני אומר, שחיים כל החיים בחושך. מבחינת שהאמונה מוצבעת בהן, הצפונה בכל אחד מאיתנו, היא לא מוצאת מן כוח אל הפועל. שהם לא רואים נקודה חיובית, מרירות כל הזמן, מרה שחורה, הכל רע, ההפך מהכל טוב. יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה שחיים לרגעים כך. יש לי ימים ויש לי שנים. מה שנקרא בלשון שלנו דיקי, או דיכאון. לא רואים שום נקודה חיובית. אבל המטרה שלנו זה לא לחיות בהסתר פנים, באאוט, מה שנקרא. אלא להיכנס למשחק. המשחק לאדם. שלא רק שיש שחקנים בתוך המגרש, יש גם מנהל המשחק. ריבונו של עולם. שאל אותי, איך יוצאים מהאאוט הזה, מהסתר פנים להארת פנים? הרבה דרכים למקום, לא דרך אחת. דרכים חיוביות. אדם בא לבית המדרש. והדרגה, לאט לאט, נפתחות לו העיניים, עיני הנשמה שלו נפתחות. פתאום הוא מרגיש שאני חי בעולם טוב, לא בעולם רע. למרות שכל הזמן הוא חשב אחר. ויש אדם מבירה עמיקתא לאיגרא רמא, כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק זה מקרה מיוחד, למה? כי הוא היה צדיק בכל מקרה. גם שהיה בבירה עמיקתא, בבית הסוהר, בבור של הנחשים, בכל מקום, הוא אומר, יש אלוקים, מבסוט חלס. אבל לא כל אחד הוא יוסף הצדיק. אבל יש אנשים שלפעמים מתוך הירידה הנוראה הם זוכים דווקא להערה גדולה, לעלייה גדולה. פתאום אומרים, תראה, אצבע אלוקים, הכל היה לטובה. הירידה הייתה לצורך עלייה. אבל כאמור, לא כל אדם זוכה לזה. אז תשאל אותי למה אדם נברא שיחיה כל הזמן ברע. תשאל אותי. גם זה לטובה. אנחנו לא יודעים את הסיבות. לפעמים זה לא רק אדם, זה דור שלם. 2000 שנה היינו בגלות. היינו בחושר, מבחינה לאומית, לא היה לנו לאום. היינו יהודים, אבל לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו ממלכה, לא היה לנו דבר כזה. אני מאוד אוהב את עם ישראל, ומאוד מתפעל מעם ישראל. אתם יודעים למה? ש2000 שנה היינו בחושך, והאמנו. האמנו. יהודים החזיקו, אמרו, אני יהודי, אני סובל, אני... כל מה שלא עברנו. ואמרו, אנחנו מאמינים. במי מאמינים? ריבונו של עולם, אתה מסדר את הכל. גם את הגלות הזאת, גם את החשיכה הזאת. איך אפשר לחיות ככה? מה אתה אומר על עם ישראל? מותק, אה? גיבור. אתה אומר באופן פרטי, נאמר ככה. יהיה אדם באאוט, בחשיכה, בהסתר פנים, כל זה, אבל הוא מאמין. איך אמרה לי פעם אישה, שכנה, מרוקאית, הייתי בבית חולים, בביקור, אז יצא מטיפול נמרץ, אישה מרוקאית, שכנה, בן שלה שוכב שם טיפול נמרץ, היא פרסת הידיים, ברוך השם, ברוך השם, היא ביטה את כל האמונה על רגל אחד, תפקי! אלוקים גדול. איפה היא למדה את זה? מכון מהיר? מה אתם מכון נורא? זה בלב שלה, זה בנשמה שלה. היא נולדה עם זה. אישה פשוטה, אבל בעל אמונה גדולה. כן, מה רצית לשאול?
מה ההבדל בין... מה ההבדל בין לגזוב בעת נחיתה לבין מה שעושה חובר עד לגזוב בדרך?
אני לא שמעתי את התחלת השאלה. אל תרגזו בדרך, זה רשו.
מה ההבדל בין הרגזו והתחלתה, או לרגזו, כאילו אל תרגזו בדרך? מה ההבדל בין שתי
ההרגזות
האלה? למה פה תרגזו ופה אל
תרגזו? עוד פעם, השאלה השנייה אומר, אל תרגזו, רשו אומר במקום, אל תריבו ביניכם בדרך, אתם בדרך. הוא כבר הכיר את הפסיכולוגיה של האנשים בדרך. שהם לא רואים, אנשים הולכים, מאשימים אחד את השני. היית פעם בניווט. שאיבדו את הצפון. מי אשם? מי? כל אחד מאשים את השני, נכון? זה מה שהוא אומר לאחיו, אל תרגזו בדרך. רש"י אומר את זה במקום. הם הולכים, הם לא רואים את הנון צדיק, הם לא רואים לאן הם הולכים. הם בחושך. הם כל הזמן... נשלטים, לא שולטים בעניינים, כל הזמן הם עוברים כאילו מאירוע לאירוע, מדחי לדחי.
אז רק אדם שיכול בעצם, רק אדם שמיושב בדעתו יכול להרגיז את היצר הטוב והיצר הרע? כי בדרך בעצם...
זה מה שהוא אומר, הרי מה הוא אומר, איך להגיע לדעת הזאת? להבחין בין טוב לרע, וליותר מזה, איך לשלוט על הרע? איך לשלוט על ה... הדברים הלא צויים, זה בדיוק אולי המשל שאתה אומר כאן. יש אנשים שנמצאים בדרך ולא מאבדים תקווה. יש להם אמונה, הם אופטימיים, הם יצאו מהדרך הזו. הדרך זה עולם הזה, כל העניינים שלהם. ויש אנשים פסימיים מאוד. בכל רגע נתון הם בכעסים ובעצבות ובייאוש ובכל הדברים האלה. להבדל בין יוסף ובין האחים שלו. האחים כל הזמן במתח, כל הזמן ברגשות אשמה על עצמם, על האחים, כל הזמן בכעסים, כל הזמן בפחדים. מה יהיה? איך אנחנו מדברים? זה המציאות של אנשים חסרי אמונה או חסרי חזון, כמו יוסף הצדיק. ויוסף הצדיק מחייך מתחת לשפם, היה לו שפם גדול. הוא רואה את כל הבלגנים. הוא אומר, אל תרגזו בדרך, אני מכיר את הדרך. עוד נכון לכם הרבה קשיים. אני רוצה להגיד גם למציאות שלנו עכשווית, אנחנו משיח בן יוסף. אנחנו נמצאים במציאות מורכבת מאוד, עם המון קשיים, המון, גם ברמה הלאומית שלנו. אז יש כאלה חכמים, שהם אומרים, בסדר, זה חלק מהתהליך, נאמר, איך אומרים, נעבור, עברנו את זה, נעבור גם את זה. יש כאלה שהם חיים בבעלה, ביוש, מה יהיה? מה יקרה עם הדור הבא? הם מסתכלים על הילדים שלהם עם ה... איך בלשון, יש להם כאלה, הגילים כאלה בלשון ובטבור, ובזה אומרים, וואי, 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 מה יצא מכל הבלגנים האלה? מה יצא? בחור במכון מאיר. זה ההבדל בין יוסף, זה מה שהוא אומר להם. אני מזהיר אותם בעניין. כן.
הרב דיבר לי קודם על העניין של השלטת יצר הטוב על יצר... הרב הביא את הדוגמה לגבי האוכל. שאם בן אדם בעצם אוכל ברמה שהוא אוכל כדי, נגיד, להוות השם, אז זה השלטה של יצר הטוב. אני רוצה לשאול, אם אפשר לומר שברגע שבן אדם עושה את הדברים בצורה נכונה, זה כבר לא יצר הרע, זה כבר יצר הטוב.
כן, הוא מחבר, הוא מחבר ביניהם.
אז זהו, אם בן אדם בעצם אוכל כרגע ברמה של שבת הרע, אוכל כדי לעבוד השם, אז זה כבר יצר הטוב, איפה כבר יצר הרע?
כתוב מפורש, מה שאתה אומר כתוב, בכל לבבך אומרים חז"ל בשני יצריך. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, כתוב בלבבך ככה. אז חז"ל אומרים, מה זה לבבך? בשני היצרים. גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע. איך? מה שאתה אומר בדיוק. להפוך את היצר הרע ליצר הטוב, לדבר חיובי. זה מה שחז"ל, זה הפשט שם בחז"ל, במסכת ברכות. נכון, אתה צודק. כל העניין שלנו להפוך את הלא טוב לטוב. להפוך את היצר הרע לדבר חיובי, לדבר טוב. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים כרגע. אה, לא ידעת את זה? שלנו יום טוב.